ברוכים הבאים למסע של ענבר בזק ויוחנן קפלניקוב, פודקאסט לעסקים שרוצים לזנק, רעיונות, טיפים ובעיקר הרבה כלים פרקטיים להצלחה. שלום לכם מאזינים שלנו, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט של ענבר ויוחנן. הפודקאסט הזה אנחנו הולכים לשתף אתכם בכל מיני תהליכים פנימיים שאנחנו עוברים בעסקים שלנו, קצת להכיר לכם בכלל את העיסוקים שלנו, ובעיקר המון 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 פרקטיקות, שיטות, תובנות שלי ושל ענבר, מכל התהליך הזה של לקחת את העסק שלנו צעד אחד קדימה, להתגבר על כל מיני מכשולים, אם הם מכשולים טכניים, מיתוגיים, תפיסתיים וכו' וכו'. ואז שלום ענבר, מה שלומך?
היי, בסדר יוחנן, קודם כל אני מאוד שמחה להיות פה ומתרגשת, ורציתי להגיד לך תודה שהזמנת אותי לעשות את הפודקאסט הזה ביחד איתך. אנחנו מכירים כמה, בערך שנתיים?
לא, כבר יותר, מה קרה לך?
יותר?
כן, כבר יותר.
איך הזמן רץ שנהנים. בכל אופן, אנחנו מכירים מהעבודה ומפעילות הציבורית שלנו למען עצמאים ועושים דברים ביחד, ובעיקר מה שהדליק אותי שפנית אליי זה באמת שגם אנחנו כבעלי עסקים קטנים מתמודדים עם הרבה מאוד אתגרים והתלבטויות ומחשבות, ותמיד כיף שיש עם מי לחלוק ולשאול ולהתייעץ, וגם אמרתי איזשהו מסע כזה משותף של שנינו ביחד, שמדבר על העסקים שלנו, של איך אנחנו יכולים להתפתח, וחוץ מזה, יכולים לחלוק עם זה, עם עוד עסקים, אז נשמע לי כמו משהו בהחלט.
כמו מתכון טוב להצלחה.
למדתי בחיי הלא קצרים ולא ארוכים, שתמיד טוב לשמוע עצות טובות מאנשים שעשו את זה, אז מבחינתי זה לא מתכון, אלא ספר טיפים אולי נקרא לזה.
אז עשינו כבר רשימה מדליקה של אנשים שאנחנו מכירים, או שאנחנו בעצמנו התלהבנו והתרשמנו מהם, אנחנו נשתף גם את המאזינים שלנו, אבל בקצרה ככה אני אספר לכם על ענבר, שהיא בת 44, נשואה, אימא לשלושה, הבעלים של משרד דה מרקט, שזה משרד לפיתוח עסקי ושיווקי, היא עצמאית כבר מזה 10 שנים, והיא מלווה, ליוותה ומלווה, עסקים וחברות בכל התחומים של פיתוח עסקי, היא גם מרצה לשיווק ויזמות, והיא ליוותה עד היום למעלה מ-300 עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, מלא ידע, אני רק צריך עם פינצטה ולשאול את השאלה הנכונה, וענבר תיתן לנו מלא מלא דברים מדליקים, ואני חושב שכדי להפוך את הפודקאסט שלנו לפודקאסט פרודוקטיבי, ופודקאסט שהוא קצת יותר תכלסי, אנחנו נתחיל לספר מקרים וסיפורים שלנו היו בעסקים שלנו, איך את רואה את הקפיצת מדרגה שלך בעסק, איפה היא הייתה, ומה זה בכלל הקפיצת מדרגה הזאת שאנחנו מגדירים אותה?
אוקיי, אז מבחינתי, היו לי כמה קפיצות מדרגה בעסק, כל פעם זה בא מכיוון אחר, או ששיניתי, ראיתי שהגעתי ליעדים שלי ורציתי יותר, או שראיתי משהו שמישהו אחר עושה ואמרתי, אני רוצה גם כזה. אז אני בחרתי לספר לך על אירוע מסוים, אירוע מכונן מבחינתי. אני, כמו שסיפרת, מתעסקת בשיווק ופרסום כבר המון שנים, בעצם כבר 18 שנה, התעסקתי גם בקמפיינים של חברות מאוד מאוד גדולות, לפני שהפכתי להיות עצמאית, ואני הולכת הרבה לסדנאות וימי עיון, ובאחת מהימי עיון שהלכתי להם בתל אביב, ישבתי בקהל, ושמעתי משהו כמו 8 או 10 הרצאות, ותמיד אני אוהבת לשמוע גם דברים שאני יודעת ומכירה, אבל באותו יום משהו הציק לי, אמרתי, בעצם, רוב מה ששמעתי פה בהרצאות, זה דברים שאני כבר יודעת, לא חידשו לי הרבה, חידשו לי פה ושם, אבל בגדול לא חידשו לי הרבה, ושאלתי את עצמי את השאלה, למה אני יושבת בקהל, ואנשים שמרצים עומדים על הבמה, למה אני לא שם? כל הדרך הביתה, יש לי חתך דרך הביתה, כי אני בצפון הרחוק, ניסיתי להבין מה מונע ממני לעמוד על אותם במות ולהרצות, ובעצם התחלתי לבדוק, היו שם בכנס כל מיני שמות שאני הכרתי אותם, מעולם לא פגשתי אותם, אבל הכרתי את השמות, הם נשמעו לי כמומחים בתחומם, והתחלתי לעבור אחד אחד ולהבין מה הם עושים שאני לא עושה, ואז התשובה הייתה מאוד, מאוד מהירה, קיבלתי את התשובה, שיש להם נוכחות דיגיטלית מאוד מאוד אינטנסיבית לכולם, גם לי אז היה אתר, וגם לי זה היה פייסבוק, אבל האתר שלי הוא היה אתר די סטטי, שהכנסתי לעבודותיי, ומי הלקוחות שלי, ומה הפרויקטים, לא היה לי בלוג. והפייסבוק שלי היה כזה שאני נכנסת אחת לשבוע, שמה בפנים משהו קצת בודקת, אבל לא ממש השקעתי בפלטפורמה הזאת. בעצם הבנתי שכל אותם אנשים שהם בעצם איפה שאני רוצה להיות, שזה מרצים מבוקשים ודמויות מוכרות בתחום שלי, יש להם נוכחות דיגיטלית מאוד חזקה. וזה מה שעשיתי, התחלתי לעבוד על זה, זה לקח לי מ-2013, נגיד. כן, לא, ב-2013 עשיתי את הקפיצה הזאת, עשיתי את השינוי, בניתי מחדש אתר שיש בו בלוג, שמתי לעצמי מטרה לכתוב פעם בשבוע מאמר, התחלתי לבנות רשימת תפוצה, התחלתי לעבוד בפייסבוק, ולאט לאט פתחתי, חוץ מדף פייסבוק, כמובן עסקי ואישי, פתחתי גם עמודים בטוויטר, באינסטגרם, בלינקדאין, התחלתי לעבוד ברשתות החברתיות.
זאת אומרת, הסתכלת באופן אסטרטגי על התוצאה שאת רוצה להשיג, פרטת אותה למשימות כדי להגיע לבמות האלה ולמעמד הזה שאת רואה את המרצים שהרצו, והבנת כאילו מה פרקטית, מה השלבים כדי להגיע ליעד הזה של להיות מרצה מוכרת או אישיות מוכרת ומבוקשת בתחום, ופרטת את זה למשימות, שהמשימות אמרו לך, את צריכה אתר, את צריכה בלוג, את צריכה נוכחות בפייסבוק.
נוכחות דיגיטלית, השורה התחתונה נוכחות דיגיטלית, כל אחד יכול לבחור באיזה פלטפורמות לעבוד, אבל זה לא מספיק שיש לך אתר ואתה לא מקדם אותו, זה שיש לך אתר ודף פייסבוק, אם אתה לא פעיל במדיות האלה, אתה לא מוכר. עכשיו, לקח בערך 3 שנים, בוא נגיד ב-2016 התחלתי לראות את התוצאות, התוצאות מבחינתי זה שיש לי כבר היום מעל 5,000 חברים בפייסבוק, נאלצתי לפתוח עוד דף, כי דף אחד לא הספיק. האתר שלי מגיעים אליי, הנה אפילו השבוע קיבלתי הזמנה להרצאה מאוניברסיטת חיפה, אני מרצה באקדמיה, כבר בכמה מקומות, בקיצור, המטרה שהצבתי לי 3 שנים קודם, שזה להיות דמות שיקראו לה ויזמינו אותה להרצאות, כי תחשב כמומחית בתחומה, לקח לי בערך 3 שנים להגיע לנקודה הזאת, וזה עובד.
תודה, זה מעלה לי איזו תהייה כזאת, היא מאוד מעניינת, ואנחנו מדברים על העולם הזה של דיגיטל, ושזה עולם מיידי, ושכאילו ישר קוראים שם הדברים, ומצד שני את באה ומציגה לי, תשמע, יוחנן, נכון, זה מאוד דיגיטלי, הדברים שאני מעלה והפידבקים הם מהירים, אבל הפירות, או הפירות שאת בסוף כותפת, לקח לך 3 שנים כאילו לממש אותם, זאת אומרת, לטפח את הדבר הזה שנקרא בכלל ערוץ דיגיטלי.
כי אנחנו, בעצם מה שאנחנו מתארים פה זה לא רק הנוכחות דיגיטלית, זה מיתוג עצמי. תהליך של מיתוג עצמי זה תהליך שהוא לא, בוא נגיד, אפשר לקצר אותו אם אתה משקיע בזה הרבה כסף, אפשר את כל מה שאני אומרת לעשות בפחות, בכמה חודשים, אם אתה מחליט להשקיע בזה כסף, לעשות קידום ממומן, אני מאמינה שאתי מגיעה לאותם תוצאות, אני החלטתי שאני לא משקיעה בזה כסף, זה בחירה שלי, מישהו אחר יכול להחליט אחרת, אבל גם כשאתה משקיע כסף, אני חושבת שהנושא של המיתוג האישי, הוא לא משהו שאפשר לקצר את הדרך. אתה קודם כל צריך לבנות איזושהי אסטרטגיה ולהגיד מי אני רוצה להיות, מה המותג שלי. ושוב, הנוכחות הדיגיטלית בעיני היום נותנת הזדמנות גם למי שאין לו כסף, גם למי שהוא עסק קטן, להצליח לבנות את עצמו ולהגיע להישגים מאוד מאוד גבוהים, רק על ידי התמדה.
זאת אומרת, המהלכים הם לאו דווקא מהלכים באמת ממומנים. אנחנו מסתכלים על העסקים הקטנים והבינוניים שצריכים גם להפריש תקציבים לטובת מנהלי שיווק או כל מיני פעולויות שיווק, שאת מתארת פה סיטואציה, אמנם היה לך כלים הרבה יותר חזקים כי את באה מהמקצוע, את יודעת לעשות את השיווק, אבל בעצם ההגדרה של היעדים, ואחרי ההגדרה של היעדים כשמבינים בדיוק מה באופן אורגני צריך לעלות ולעשות, יכולים להניב תוצאות גם, אבל בתהליך קצת יותר ארוך. אבל הקיצור דרך שאנחנו מדברים עליו הוא קיצור דרך אך ורק להשיג יותר קהל, עדיין המודעות או ביסוס המעמד שלך כדמות, זה לא משהו שהוא אפשר לעשות אותו בקיצורי דרך, זה תהליך שצריך לעבור אותו כדי להגיע אליו.
אני לא בטוחה, אני אגיד לך, אחד הדברים שהטרידו אותי באותו יום, באותה נסיעה להרצאה, זה שידעתי כבר שאני מומחית בתחומי, והרגשתי מאוד מאוד בטוחה עם הידע שלי ועם המקצועיות, מה שהיה חסר זה למתג את עצמי, כאילו, אתה יודע, אתה ואני מתעסקים בזה, ואנחנו יודעים שלמתג מוצרים זה מאוד מאוד קל. יחסית.
נכון.
ומיתוג של בן אדם, כשאנחנו מסתכלים על כל נותני השירותים למיניהם, בכל התחומים, בין אם זה רואה חשבון ויועץ מס ומעצב גרפי ואפילו מרקידה, כל התחומים האלה אתה בעצם ממתג את הבן אדם, אתה פחות ממתג עסק או מותג, אתה יוצר דמות לבן אדם, וזה תהליך שוב, שהוא מצריך זמן, הוא קשה לי לחשוב עכשיו על מקרים של מותגים אישיים שבין לילה צמחו, יכול להיות שמי שהולך לתוכניות ריאליטי מקצר את הזמן.
מקצר מאוד את הזמן הזה, נכון, נכון. ואז אני רוצה לשתף את המאזינים שלנו, שחלק מהתהליך הזה שאנחנו בפודקאסט, אנחנו מחפשים, מאתגרים גם את עצמנו כבעלי עסקים, להשיג את הזינוק המשמעותי הבא שלנו, אנחנו ננסה גם להוציא את עצמנו מאזור הנוחות, ובצורה עקבית ליצור לעצמנו את האתגרים שיצמיחו אותנו. אני חושב שזה אחד מהדברים המעניינים לראות מהפרק הראשון, נסתכל עליו בעוד נאמר חצי שנה, שנה, ונראה באמת האם הצלחנו בצורה עקבית ובאמצעות הטיפים והשיטות שאנחנו משתפים את המאזינים, גם בעצמנו ליישם את זה. כשאנחנו מסתכלים בסופו של דבר על מה אנחנו שואפים, אז אנחנו מסתכלים על עצמנו כרגע שנינו במעמד של פרילנסרים, אנחנו לא מעסיקים עובדים בהעסקה ישירה, אלא יש לנו את אנשי מקצוע שאיתם אנחנו עובדים, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב שבו בצורה עקבית ויציבה אנחנו יכולים להחליט שאנחנו יוצאים לחופשה משפחתית, או שאנחנו מקבלים החלטה לא לעבוד באיזשהו תאריך או באיזשהו זמן, ואנחנו עדיין יכולים להרגיש בטוחים שהעסק לא יתמוטט או לא יקרה איזשהו מצב קולוסלי שבו העסק פשוט נעמד דום.
אבל יוחנן, קפצת קצת מהר מדי, לא? עכשיו כולם מכירים אותי ולא בטוח שכולם מכירים אותך.
וואה, אוקיי, נכון, בסדר.
אז רגע, אז אני קודם אספר מי זה יוחנן, ויוחנן ואני נפגשנו לפני, וואו, נראה לי 3 שנים.
משהו כזה.
2-3, משהו כזה, סביב מחאת העצמאים, יוחנן מוביל פעילות של מילואימניקים עצמאים, והוא בן 30, נשוי פלוס אחד ועוד אחד או אחת בדרך, מה יש לך
אחת
בדרך?
אחת בדרך, אוטוטו ממש.
אחת בדרך, וואה. כן, אז נשוי, הוא עוד לא יודע מה מצפה לו, אני כבר יודעת. יוחנן הוא הבעלים של משרד פרסום שנקרא Sense Agency, והוא גם הקים את האקדמיה ללימודי וורדפרס. זה בעצם אקדמיה שאפשר למצוא בקורסים מקוונים להקמת אתרי אינטרנט ולחנויות וירטואליות. העסק שלו, אפילו שהוא רק בן 30, העסק שלו פעיל מזה 8 שנים, אני עשיתי את החישוב שבערך פחות או יותר כשהוא השתחרר, הוא כבר פתח עסק שזה אומץ שאין לתאר, נכון. לי לקח קצת יותר שנים. יש לו הרבה מאוד שנות ניסיון עם עבודה עם משרדי פרסום המובילים בישראל, מאות לקוחות בתחומים של עיצוב, קריאייטיב, אסטרטגיה, מיתוג, שיווק דיגיטלי, נגמר להביא רק מלתאר את כל מה שאתה עושה, ובאמת המון המון שעות של בניית אתרים במערכת וורדפרס, ומאתרים ומעבודות שאני עשיתי עם יוחנן, אני יכולה להגיד לכם שהוא הבחור מוכשר. נכון, כשאתה פנית אל יוחנן וניסינו להגדיר ביחד מה המטרה ששנינו רוצים להוציא מהפודקאסט הזה, אז בעצם אני הגדרתי את זה כעסק בר קיימה, שזה היום אני יודעת שאם אני חולה, או אחד הילדים חולה, או אם אני יוצאת לחופש, אין הכנסות, וזה משהו שהייתי רוצה לשנות, אני חושבת שהרבה מאוד פרילנסרים, עסקים קטנים היו רוצים לשנות את זה, וכמו שאמרת, אנחנו נצא למסע ביחד וננסה בעצמנו גם להגיע לשם. דיברת רגע על לצאת מאזור הנוחות, שאני מאוד מאוד מתחברת לזה, יש לך איזה סיפור או דוגמה, מתי אתה הרגשת שיצאת מאזור הנוחות, ואז נתן לך את הקפיצה העסקית?
אני חושב שזה גם אצלי קרה כמה פעמים, זאת אומרת, בגלגול של העסק שלי, התחלתי כמו כל מעצב גרפי, בעבודות קטנות, משפחתיות, חברים, מעגלים קרובים, וכל פעם ניסיתי להרחיב את סל השירותים. אני חושב שברגע שמרחיבים את סל השירותים שלנו, עצם ההרחבה של סל השירותים היא כבר קפיצה, היא כבר איזושהי יציאה מאזור הנוחות למשימות או לדברים שטרם עשית. זאת אומרת, כל פרויקט חדש שלקחתי, אם זה בצילום של אירועים נוספים, או מעולם לא הצבתי משרד ופתאום נדרשתי לאתגר הזה. זאת אומרת, כל תפקיד חדש, כל משימה חדשה או כל לקוח חדש שנכנס ומאתגר אותנו במשימה, שטרם עשינו אותה, אני חושב שצריך לקחת את האתגר הזה וכן, כן לגשת אליו, כן לנסות להתעמת איתו, כי כשיוצאים, כמו שאמרנו, מאזור הנוחות, מצליחים לבצע את הקפיצה הזאת. אז זה קרה לי כשהכנסתי עוד מוצרים למשרד פרסום. וזה קרה לי בשנה שעברה, קפיצה מאוד גדולה שהקמתי את האקדמיה ללימודי וורדפרס. הרציתי המון שנים לוורדפרס ולשיווק ולכל הדיגיטל, אבל מעולם לא חשבתי שאני אקים איזושהי פלטפורמה שבה אני אוכל ללמד רבים. זאת אומרת, ככל שאנחנו מרחיבים את השירותים שלנו וככל שאנחנו נהנים לאתגרים חדשים, אני חושב שאנחנו מצליחים לנוע ולהגדיל את העשייה של העסק, ובסופו של דבר אנחנו מסתכלים על עסק, גוף כלכלי, על שורת הרווח, ואם אנחנו מצליחים להגדיל את הרווחים שלנו, להגדיל את ההכנסות שלנו, ובכך להפוך מעסק שהוא לא רק בר קיימה, אלא עסק גם שיודע לסגשג וליצור דברים חדשים. אני חושב שגם אחד הדברים שעוזרים לי מעבר לנושא הזה של לצאת מאזור הנוחות, יש לי כל מיני טכניקות קטנות כאלה, פרקטיקות של ניהול זמן. לפני שנה, הבן שלי הוא בן עוז, בן שנה ושמונה עוד מעט, ולפני כן היה לי את כל הזמן שבעולם. זאת אומרת, הייתי יכול לעבוד 24/7, שישי, שבת, עד 11-12 בלילה, ופתאום גיליתי שבהחלט לא מדובר באיזה שהם שעות פרודוקטיביות. זאת אומרת, ככל שעובדים יותר, זה לאו דווקא עיד על כך שהצלחתי לעשות יותר משימות. ודווקא כשהוא נולד, ישבתי עם עצמי וניסיתי לעשות איזושהי שיטת עבודה אחרת, שבה ניהלתי את הזמן שלי בסשנים. מה הכוונה סשנים? יש לי עכשיו מ-8 בבוקר בערך עד 4 אחר הצהריים, בימים שאני לא מרצה או לא מלמד. לתת עבודה במשרד שלי, אז חילקתי את זה לארבע סשנים. זאת אומרת, סשנים של שעה וחצי, שעתיים, עם הפסקת צהריים והפסקות קפה כאלה באמצע. ומכל המשימות השבועיות שיש לי, יש לי to-do list כזה, שבו אני כותב כל מיני משימות, פשוט שיבצתי אותם בפנים. אני יודע שלדוגמה, השעה הראשונה של הבוקר היא שעה שהיא קצת, שאני עוד לא מפוקס, עוד לא התעוררתי. והסשן השני הוא הסשן העיקרי שבו אני עושה את המשימה המשמעותית, הכבדה ביותר. ואחרי הצהריים, בסשן השלישי שלי, אני עושה משימה רגועה, למה זה אחרי ארוחת צהריים, קצת לראות מיילים, לעשות דברים קצת פחות עקרוניים. ושוב פעם, הסשן האחרון, הרביעי, סשן שאני מקדיש בו שוב פעם את תשומת לב שלי ואת המשאבים שלי. וכל זה עזר לי בסופו של דבר, בינינו כולנו עם הפרעות קשב וריכוז, להימנע משימוש בכל מיני מרכזים למיניהם, ולהצליח באמת באופן פרודוקטיבי לעשות הרבה יותר משימות, לנהל הרבה יותר משימות, ואני רואה את זה ככלי מאוד, מאוד אפקטיבי שלי, לניהול זמן שלי, כשאני מנסה לצאת לדברים חדשים, או משימות חדשות, או לנהל את המשימות השוטפות שלי, להכניס אותם בתוך שגרת העבודה שלי.
קודם כל, זה אחלה רעיון, לא הכרתי את זה, אני בהחלט תאמץ, דרך אגב, אני כן אומרת ללקוחות שלי הרבה פעמים שאת המשימה הכי, אני חושבת שהרבה מאיתנו לא כל כך אוהבים שזה השיחות שיווק, שזה התקשר ללקוחות פוטנציאליים, תמיד אני אומרת להם לעשות את זה בין 10-12, וזה בדיוק הסשן שדיברת עליו שהוא יחסית כבר התעוררת ואתה בשיחה, ואז אתה גם יכול לנהל את השיחת שיווק בצורה טובה, בדרך כלל גם הצעד השני. כאילו לא לעשות אותם לא על הבוקר ולא בסוף היום שאתה כבר עייף ועצבני, אז התחברתי לזה. אני אגב עובדת בטכניקה אחרת של ניהול זמן, שלמדתי אותה באיזה סדנה שנקראת שבעת הרגלים של האנשים האפקטיביים ביותר.
איזה שם מדליק.
כן, יש לי כזה ספר, אני אנסה אולי לאחד הסשנים שלנו, אחד הפודקאסטים שלנו, להביא משם עוד טיפים.
נשאיר למאזינים שלנו בפודקאסט למטה את השם של הספר וקישור אליו.
של הספר והסדנה, סבבה? אגב, לא, אנחנו לא עושים מזה כסף.
נכון, זה חשוב.
זה טיפ אמיתי, כן.
זה ממש נכון.
בכל אופן, מה ששם הסדנה הזאת דיברה על זה שיש לנו בעצם במשימות, יש משימות חשובות ויש משימות דחופות, ואז מחלקים את זה, אני הופכת את זה לטבלה עם 4 ריבועים, בתוך הטבלה יש חשוב דחוף, חשוב לא דחוף, דחוף לא חשוב, ודחוף חשוב.
וואו.
כאילו, שיחקתי בין, כן, זה קצת מסובך, אבל ברגע שכותבים את זה, זה מסתדר. עכשיו, אני אתן דוגמה של משימה, נגיד, זה מאוד ברור לדעת מה זה דחוף וחשוב. בסדר, נגיד, לקוח אתמול, הבטחתי להעביר לו חומרים של המיתוג שלו, ואמרתי לו, אני אעביר לך עד יום ראשון, אז זה גם חשוב וגם דחוף, אני חייבת לעמוד בלוחות זמנים שלו. מצד שני, למשל, דחוף, לא חשוב, זה שיש לי טסט השבוע להעביר לאוטו. זה דחוף, זה חייב להיות עד סוף השבוע. זה לא חשוב כי זה לא תורם בשום דבר לפיתוח העסק שלי. אז כל מה שקשור לחשבונות, לטסטים, ביטוח לאומי, דוחות מס, כל הדברים האלה, יש לנו דדליין, אז הם דחופים, אבל הם לא חשובים. עכשיו, הנטייה שלנו כבני אדם, של רוב האנשים, זה ללכת על הדחוף. אנחנו כל הזמן בדחוף, דחוף, דחוף, ואנחנו שוכחים, הריבוע בדרך כלל הכי מוזנח, זה החשוב לא דחוף. מה זה חשוב לא דחוף? לדוגמה, לכתוב מאמר לבלוג שלי.
וואו, כמה שאני מזדהה עם זה, ממש.
כן, או להקליט עם יוחנן פודקאסט, אין לנו דדליין הזה, זה חשוב, כי אנחנו חושבים שזה משהו שיפתח לי את העסק, אבל הוא תמיד נדחה לקצה הסדרה עדיפיות. ברגע שמסדרים את זה בטבלה, ואומרים, כל יום אני לפחות אחד מכל ריבוע מבצע, גם כן, אני עושה תודוליס, ואז מחלקת אותו לריבועים, ולמד, כל יום אחד מתוכם אני עושה, אז כל יום אני עושה משהו מהרשימת חשוב לא דחוף, שבעצם החשוב לא דחוף זה כמעט כל מה שקשור לפיתוח עסקי יש שם.
וואי, מדהים.
זה כל הדברים האלה שקשורים לפולו-אפ להצעות מחיר שכבר הוצאתי, ולכתוב מאמר לפודקאסט, ולקרוא עוד איזשהו חומר מקצועי, או לראות סרטון מקצועי, זה הכל דברים נורא נורא חשובים, שאנחנו נוטים לדחות אותם, אז זה... הנה, אני אמץ את השיטה שלך של השעות.
ואני לגמרי אוהב את השיטה שלך, ואתם המאזינים שלנו שמאזינים לנו, אנחנו רוצים רגע להפנות את המשימה גם אליכם, כי זה נחמד להקשיב לפודקאסט שלנו, ואנחנו מאוד נהנים לשתף אתכם בטיפים ובתובנות שלנו, אבל כדי שהפודקאסט הזה יהפוך להיות קצת יותר פרודוקטיבי ותכלסי, אז הנה לכם שתי המשימות שאנחנו ממליצים לכם לקראת הפוסט הבא, פודקאסט הבא שלנו. המשימה הראשונה שלכם באמת תהיה כתיבה של יעדים, ומתוכם להוציא איזה שהם משימות טודוליסטים כאלה של השבוע שלכם, לרשום אותם. אני חושב שבשלב ראשון רק להעלות אותם בכתב ולראות אותם, אני בטוח שרובכם מנהלים רשימות כאלו או אחרות. תכניסו אותם לתוך סשנים, אבל לפני שתכניסו אותם לתוך סשנים, תשתמשו רגע במודל של ענבר, ותחליטו
בין... יוחנן.
ולא, נכון, אז קודם השתמשו במודל שלך, כדי לראות מה באמת חשוב, דחוף או חשוב, אבל לא דחוף, ותזרו את זה בתוך הסשנים שתנהלו בעצמכם, וככה נצליח להגיע לאיזשהו מצב של פרודוקטיביות יותר טובה, או התייעלות, או ייעול של הזמן שלנו, שאני חושב שזה המשאב שהוא באמת הכי חסר לנו כשאנחנו מדברים על עסקים קטנים, או על פרילנסרים, או אנשים שעושים דברים נוספים מלבד העיסוק כעצמאים.
אני רוצה רגע להוסיף עוד משהו על מה שאמרת, וזה מתחבר גם לסיפור שלי וגם לסיפור שלך של הקפיצת מדרגה, אז דיברת על להציב יעדים, לצורך העניין ברגע שהחלטתי מה המטרה שלי, אני רוצה להגיע לנקודה מסוימת, אתה נתת דוגמה, אני רוצה ליצור מוצרים חדשים, מוצרים דיגיטליים שאני יכול למכור אותם גם כשלא נמצא, אני הצבתי לי מטרה שהיא לקדם את עצמי בתחום ההרצאות, שצריך לפרוט את זה לתוכנית עבודה ולמשימות, אני... אסביר שברגע שאני הבנתי שאני צריכה למתק את עצמי ולייצר לעצמי נוכחות דיגיטלית, אז ממש קבעתי לעצמי יום בשבוע, הכנסתי ליומן יום בשבוע שעה קבועה שאני כותבת מאמר לבלוג, כמה, באיזה שעות או כמה זמן ביום אני מקדישה לכתוב פוסטים בפייסבוק, וכמה פעמים בשבוע אני נכנסת ומשתפת, ממש הכנסתי לי את זה למשימות. אחד הדברים הכי קשים שאני מרגישה, אצל הכוחות שלי, זה המשמעת העצמית, כי הם באים אליי.
וואו, כמה שזה נכון.
בונים תוכנית עבודה, יש יעדים, תוכנית עבודה, המשמעת העצמית, לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, מה אני עושה היום כדי להשיג עוד לקוח, מה אני עושה היום כדי להרוויח עוד כסף, אם לא עובדים לפי תוכנית עבודה מאוד מאוד מובנית, זה לא קורה מעצמו, זה עבודה קשה.
ליישם את האסטרטגיה או את התוכנית עבודה ולפרוט אותה לימים ולקום בבוקר ולפנות באמת את השעות שנדרשות לכל משימה, זה אתגר אמיתי, אנחנו יודעים שאנחנו תמיד נשאבים לשוטף, נשאבים קודם כל, יאללה בוא נפצח את הדברים הקטנים, הפשוטים, את הדברים המורכבים, נשאיר לאחר כך, דחיינות כזאת היא טבעית שלנו כבני אדם, אבל אם אנחנו באמת רוצים לצמוח ואנחנו רוצים לנפץ את התקרה הזאת או את האתגר הזה, אני קצת פחות אוהב לנפץ את תקרת זכוכית, אלא בתכלס, להצליח לכבוש איזשהו יעד או מטרה שהצבנו לעצמנו, אם לא נפעל ולא נתמודד איתה, אם לא נתעמת איתה, יהיה לנו מאוד קשה לצמוח ולגדול. אחד החששות, ענבר, אני רוצה לשתף אותך באיזה חשש שלי, וזה אני מקווה שמאזינים לנו עדיין, אנחנו כבר 20 דקות אחרי ההקלטה בערך, ואני בטוח שההורים שלנו, אמא ואמא שלנו, יאזינו לזה, אז בואו ננסה כזה לסגור את הפודקאסט הראשון שלנו, ולתת את המשימה הזאת למאזינים שלנו, אנחנו נשמח שתשתפו אותנו במשימות שלכם, או בהתלבטויות שלכם, יש לכם את הפייסבוק שלי ושל ענבר, אנחנו נמצאים בו כל הזמן וזמינים, יש לכם את הערוץ טלגרם, שלי ושל ענבר, ערוץ חדש, אנחנו בעצמנו עוד קצת לומדים את רזי הטלגרם, שנראה שיש שם משהו מאוד נכון ומאוד מעניין לשיתוף של תכנים. אז ענבר בזק, אני, היה לי ממש כיף להקליט את הפודקאסט הראשון הזה איתך. ותודה למאזינים שלנו.
יוחנן, תודה לי קור, היה לי גם כיף, ואני כבר מחכה להקלטה הבאה שלנו. אני מקווה באמת שהיה למאזינים מעניין.
אנחנו אז נתראה במהרה, כמה שיותר מהר, עוד שנייה פסח, אנחנו ממש עושים מאמצים להוציא את הפודקאסט הבא שלנו.
ביי.
ביי, להתראות.